הרב בני לאו, יהושע פרק י"ז.
בפרק הקודם עצרנו בפרובלמה הגדולה שעמדה לפני בני יוסף. גזר לא נכבשה בפניהם, דבר שנטרל אותם לכל הפתחה המערבית של נחלתם. ההר עצמו היה די חסום מפניהם, מכיוון שצד אחד הצד המקודש, הר עיבל, הצד השני, כל אזור ההר שהולך לכיוון בנימין, הוא היה אזור מיוער לגמרי. וכך אנחנו מגיעים לפרק י"ז, פרק שראשיתו ממשיך לתאר את נחלת שבט אפרים, זאת הפסקה הראשונה שמתאר את האזור כולל מנשה, יוסף זה אפרים ומנשה. פסקה השנייה של הפרק מסיימת שבני מנשה לא השלימו את כל ירושתם. יש לנו כרגיל את הרשימה של מה שלא נעשה, אומרת לנו אומר פרק י"ז, פסוק י"ב, ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, שימו לב למילה שיש בה מן האירוניה, ויואל הכנעני, כאילו מישהו עושה לנו טובה ומוכן לשבת, זה ברור שהכוונה היא יושב בעל כורחנו, יושב הכנעני, וחזקו ישראל אומר, אז הם לא הורישו אותם, רק העמידו להם מס. אבל אז מגיע החלק העיקרי. והחלק העיקרי של הפרק מתחיל בפסוק י"ד, וידברו בני יוסף, שימו לב, ההגדרה בני יוסף זה אומר, אפרים ומנשה כאחד, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, ותזכרו שיהושע עצמו הוא משבטם. השיחה הזאת כנראה מתקיימת בגלגל, כי שם התנהלו, זה הפיקוד העורף. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד? ואני עם רב עד אשר כה ברכני אדוני. זאת אומרת, הטענה היא טענה מרתקת, שאומרים, מה פתאום נחלה של שבט? אנחנו לא שבט, אנחנו צריכים להיות שבטים. ובתור שבטים, הנחלה שלנו צריכה להיות כפולה ומכופלת. הטענה הזאת שאנחנו בעצם רוצים ירושה כפולה, היא מטיילת פה בתוך הסיפור של שבט אפרים ומנשה, כי באמת הם קיבלו שתי נחלות. תזכרו שמנשה חציו בעבר הירדן המזרחי, חציו כאן מקבל את האזור של מה שאנחנו אומרים תענכים, ואפרים קיבל את ההר ומערבה. התחושה שלהם היא תחושת מצוקה. הם מרגישים כלואים בתוך נחלתם. יהושע שומע את הטענה, והוא עונה להם כך. פסוק תתווה, ויומר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך יערה, וברתה לך שם, בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הר אפרים. הביטוי הזה, כי עץ לך הר אפרים, ביטוי מאוד מאוד ייחודי, שבעצם רוצה לומר, אם אתה רוצה לגדול, אז אתה תגדל למקום שאתה ממלא קיבלת. זאת אומרת, עץ במובן של אתה רץ, דחוק לך, אז יש לך הר. ההר עומד לרשותך, אבל מה יש בהר? בהר יש יער. איך אפשר לחיות ביער? היער הזה, אנחנו יודעים, שיוסף הולך לאחיו, הוא הולך מחברון לשכם, כי הם הולכים לראות בשכם, הוא הולך ביער. וכשהאחים מביאים את הכותונת, הם אומרים לאבא יעקב, חיה רעה אכלת הוא טרוף טורף יוסף. האזור הוא אזור של חיות טרף, אזור של יער. אנחנו יכולים לדמיין את הר אפרים כאזור שכולו יער. מה יוסף רוצה מהם? שהוא אומר, אם עץ לך הדרך, בבקשה, הר אפרים בידיך. לך, ברת לך את הר. אומרים בני יוסף לאחיהם, ליהושע בפסוק ט"ז, אבל לא ימצא לנו ההר. ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק ישראל. זאת אומרת, ההר, גם אם נבריא אותו, נברא אותו, זאת אומרת, נכשיר אותו ליישוב, אין לנו שום יכולת לרשת את העמק שנפלה ברשותנו. אני מזכיר, העמק, אנחנו מדברים עכשיו על נחלת מנשה. רכב הברזל שייך לפלישתים, לכנענים, אנחנו עדיין בתקופת האבן, הם בתקופת הברזל. עמק בית שאן לא יכול, הם אומרים, אנחנו לא יכולים לכבוש את עמק בית שאן, את עמק ישראל, את כל הנחלה הזאת שהיא נחלת מנשה, אנחנו לא מסוגלים לרשת. תשובתו של יהושע, די מדהימה, ויומר יהושע אל בית יוסף, שזה הוא, לאפרים ולמנשה, לשניהם ביחד, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יערו ובראתו, ועליך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל או כי חזק הוא. הוא אומר פה שני דברים. דבר ראשון, אין עם מי לדבר. אתה מסוגל לברא את היער, ואתה מסוגל לעשות גם את הדבר השני. אתה מסוגל גם לרשת את הכנעני, ההר יהיה שלך, ואתה יכול, אחרי שאתה עושה את העבודה של בירוי, היער, תכרות את העצים, תכין לך את הכלים, ותוריש את הכנעני היושב בעמק, גם אם כתוב פה כי רכב ברזל לא, הכוונה היא אפילו, גם כי יש לו רכב ברזל, וגם כי הוא חזק, אתה תהיה חזק ממנו. איזושהי שיחה, כדאי לקרוא אותה בעיון רב, הדיאלוג בין אפרים לאחיו בני יוסף. המילה הזאת, לברא, יער, היא מילה נורא מיוחדת, זה בעצם לבער, לשרש, לנקות, לחסל, אבל המילה בית ריש א', לברוא, בדרך כלל במקרא מגיע אלינו בלשון בריאה, שאתה מייצר, זה כמעט דבר והיפוכו על אותו שורש. אתם יודעים שבעברית המילה לשרש ולהשריש, שזה דבר והיפוכו, או להוריש ולרשת, שזה דבר והיפוכו, זהו שדה סמנטי של שפת הקודש, שמשחקת על השורשים של המילים לכל הכיוונים. זאת אומרת, הרעיון מסוגל להכיל בתוכו את הדבר והיפוכו, ולכן בירו היער והבריאה של היער באה באותו מקום. אני רוצה להתמקד בנחלת בני יוסף. נחלת בני יוסף מעוררת שאלה נורא נורא גדולה, מכיוון שכבר בספר במדבר אומר לנו משה שאנחנו ננחיל את הארץ בגורל למשפחות. לרב תרבו, אומר משה בפרק למד ג', ולמעט תמעיטו את הנחלה אל אשר יצא לו הגורל. זאת אומרת, מעבר למיקום יש גם שאלת גודל. וכאן כשאנחנו מדברים על סוגיה של אפליה, אנחנו מדברים על גורל, ובני יוסף אומרים, אנחנו אמנם נכון לנו המקום, אבל המקום לא מספיק. זאת נחלה מצומצמת, אנחנו גדולים, אנחנו מאוד מאוד מרובים, לא מסוגלים מבחינה דמוגרפית, לא מסוגלים עכשיו לחיות פה. אני לא נכנס שוב כהרגלי, אני לא נכנס למיקום הגיאוגרפי המדויק, אבל פשוט לנו שאם אנחנו רואים מול העיניים את הר אפרים, ואנחנו הולכים משכם, הולכים לכיוון ג'נין, יורדים לעמקים, אז אנחנו רואים בעיניים את נחלת אפרים עובר לנחלת מנשה עד לאזור התענכים ויורד לירדן. הנושא הזה, נחלת אפרים, לכאורה נחלה גדולה, אבל כמו שאמרנו, האזור הצפוני של כיוון בנימין מנוטרל בגלל היער, האזור המערבי באזור של יורד לשפלה עד ללטרון מנוטרל בגלל גזר והכנענים. מה נשאר לנו? נשאר לנו לברא יערות. היערות הם בעצם נחלת שבט אפרים, והם צריכים לקחת את האחריות, בעצם תרצו, התעשייתית, לא לקבל את הארץ כמות שהיא, אלא לייצר תהליך של בירוע יער, שהוא תהליך עומק בירושת הארץ. ויהושע מנסה לעודד דווקא את בני עמו, שבטו. הוא אומר להם, אתם לא תמצאו משהו אחר, זה מה שיש לכם. למטה תלחמו בכנעני, גם אם יש לו רכב ברזל, למעלה בהר אתם תעשו בירו ליערות. והתמונה הזאת שיהושע מתעקש שלא לתת לשבטו נחלה אחרת, היא כמובן מעוררת המון המון שאלות בנושאים הפנימיים האלה, האם יהושע ניסה להיות נאמן לכלל ישראל מתוך איזושהי התנקרות לשבטו האינטימי יותר. שימו לב שהגבולות של נחלת שבט אפרים, אם יש לנו את הנחלות של מצד אחד הר עיבל שהוא הקודש, ומצד שני ירושלים שהוא הקודש, ובין לבין נחלת אפרים שהוא לכאורה חול, שאתה מברא את היער ובורא ארץ חדשה, שבט אפרים מוטלת עליו האחריות. האם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, אנחנו כמובן נצטרך לחכות לשלבים הבאים.